זה מה שאתה אומר כל.
אוקיי, שיעור מתחיל.
ימי חנוכה קוראים לתורה הזאת, תורה ב' בחלק ב'. אומר רבנו, חנוכה הם ימי הודעה. כמו שכתוב, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל להשם. בחנוכה היה ניסים. זאת אומרת, ניסים יש כל הזמן. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מנהיג את העולם בהשגחה, אז הכל זה נס. רק בימי חנוכה זה התגלה, היה ברור. ראו בעיניים את הניסים, ראו דברים שעוררו להם את הדעת מהשינה, לראות שבאמת אתה חי בהנהגה מעל הטבע, הנהגה ניסית. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מנהיג מעל הטבע. הטבע מחייב דרך מסוימת והוא מנהיג מעל הטבע. רק חנוכה, בימי חנוכה היו דברים כאלה מיוחדים שעוררו להם את הזיכרון, לזכור שבאמת הנה הכל בהשגחה. אז ימי חנוכה הם ימי הודעה. זאת אומרת, רבנו רוצה להגיד שההערה של חנוכה זה הערה שיכולה לעורר אותך, להתחיל לשים לב שאתה חי בנס, וזה לא אני ולא כוחי ולא כלום. אין פה שום טבע. הכל מעל הטבע. יש פה השגחה שלמה. על כל צעד ושעל שלך, הכל מושגח, הכל מתוכנן על ידי הקדוש ברוך הוא. שום דבר פה זה לא אתה עשית, ואתה מנהל, ואתה מסדר את העניינים. זה ימי הודעה. וימי הודעה, הוא אומר רבנו, זה שעשוע העולם הבא. זה התענוג של העולם הבא. שאתה יכול לחיות אותו כבר פה. תענוג של העולם הבא, לחיות עם הראש הזה. לצאת מהראש של הטבע. הראש של הטבע זה הגיהנום. המלחמות, שאומות נגד אומות, זה ראש של טבע. זה אני יותר גיבור, אני יותר חזק, אני יש לי נשק יותר משוכלל, לי יש חשבונות כאלה, אני אעשה, הוא יעשה, אעבוד עליו קומבינות, עניינים. זה ראש של הטבע. וזה הגיהנום. ויש ראש של ההשגחה, שזה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, לעתיד לבוא, יתגלה הדעת הזאת. היא נמצאת. כל רגע ורגע זה עובד ככה, זה עובד על פי השגחה. רק האנשים בראש שלהם ציירו סרט אחר, סיפור אחר, שכאילו העולם מתנהג ככה ויש להם ראיות לזה. הנה, עשיתי ככה, עובדה, יצא ככה, עשיתי ככה, יצא ככה. וזה לא קשור, כי זה היה יוצא ככה גם אם לא היית עושה ככה, ואתה לא יכול להוכיח את זה. אז חיים בראש של טבע. ראש של טבע זה הגיהנום. לצאת מהראש של הטבע, להיכנס לראש של ההשגחה, זה עברת עולם, עברת מדיה. עברת לעולם הבא. זה שעשוע העולם הבא. אתה בעולם הזה יכול להשתעשע. לחיות עם... ואני לא צריך לספר פה למי שמכיר את ההשגחה שהוא חי בפתאום... בא עם שמחה, מרים טלפון, תשמע איזה השגחה קרה לי היום. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש את ההנאה כשהוא קולט את ההשגחה, איך היא מסדרת. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. זה מביא שמחה לבן אדם. אז זה שעשוע העולם הבא. כי זה עיקר שעשוע העולם הבא. להודות ולהלל, לשמוע גדול יתברך, להכיר אותו יתברך. אתה מכיר אותו יותר ויותר. זה ההלל, שאתה מודה לו על כל מה שהוא עושה לך, על כל מה שקורה, אתה מודה לו. מתי אתה מודה? אדם מודה כשיודע שהוא עשו לו טובה. אבל כשהוא חושב שככה זה, אז הוא לא מודה. לא על זה שהוא יושב בבית, קם בבוקר, ולא קם עם אינפוזיה בבית חולים שמסביבו כל השדים שמבהילים אותו. עם מכשירים ודמיונות וסיפורים ומכשירים אלקטרונים שמבהילים את הבן אדם, קוראים לו את הנשמה, בן אדם שנמצא שם מסכן, מה עובר עליו? האיסורים שעובר עליו מהפחדים ומהדמיונות יותר גרוע מהמחלה שיש לו. אז בן אדם לא מודה על זה, למה הוא לא מרגיש כאילו, הוא לא חושב על זה בכלל. כי טבעי לו שהכל בסדר. למה אדם לא מודה? תודה לקדוש ברוך הוא. כל יום אנחנו מודים, רק אנחנו לא שמים לב. בתפילת 18, אנחנו מודים, רפאנו ונפאו שלנו, אשר כי תהילתנו מטב, עלי ארוכה ומרפא לכל תחלואנו, לכל מכוונו, וכל מכותינו, ברוך רופא חולי עמו ישראל. אתה מודה, ברוך, תודה, שאתה רופא אותי. כי רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא רופא אותך בעת צמיחת המחלה. זאת אומרת, אתה לא רואה, האדם לא רואה שהוא נהיה חולה. למה הוא לא רואה שהוא נהיה חולה? כי הוא ריפא אותו בצמיחה שלה. רבינו אומר, זה כמו זרע שזורעים באדמה ולוקח שנים עד שמתגלה את המחלה בחוץ. אז הקדוש ברוך הוא מרפא אותך לפני צמיחת המחלה. אז אתה לא יודע להודות על זה, כי נראה לך שזה טבעי. כמו שהסולטן במצרים אמר לרמב״ם, הרמב״ם היה הרופא שלו, הפרטי, אמר לרמב״ם, תשמע, אתה לא הוכחת לי שאתה רופא, למה אף פעם לא הייתי חולה, והראית את כוחך בריפוי, אומר לו, אני הראיתי את כוחי בזה שאף פעם לא נהיית חולה, אתה לא קולט שזה ממני, כי אני נותן לך את הסדר אכילה ואת הסדר זה ומה לאכול ומה זה, אז לא נהיית חולה, לפני שאתה חולה ריפאתי אותך, ככה הרמב״ם אמר לו. אז רבנו אומר, בעת צמיחת המחלה יש רפואה, אז בן אדם לא אומר תודה על זה. כן, זה רגיל לו, אני חי. לא אומר תודה על זה שיש לו מה לאכול ושהוא מתפקד פחות או יותר. לא אומר תודה על זה. תנסה רק לזכור או לקרוא את הספרים או לראות את הדברים האלה שאנחנו רואים איך קוראים לזה? ביום הזיכרון, איך חיו אנשים. וזה אנשים שלא חיו לפני אלפי שנים. לפני דור סך הכל. אנשים שלא היה להם מה לאכול, שחיפשו בהשפעה וראו, אמא רואה תינוק צורח, מי רוצה קצת לאכול, אין.
בשואה.
אה?
בשואה.
בשואה. אין מה לאכול, ואיזה תנאים, ואיזה בלגן. יש לנו תנאים, ברוך השם, מקלחות, מים, סבון, אוכלים, שותים, ובן אדם מתלונן. אז זה הבעיה, מתלונן, הוא לא יודע להודות. אז ימי חנוכה, שזה יום שפותח לך את הדעת, מאיר לך את הדעת, אתה מתחיל להגיד תודה על מה שיש לך. וברגע שאדם אומר תודה על מה שיש לו, הוא זוכה ליהנות ממה שיש לו. יש פה טריק בדבר הזה. אם אדם לא אומר תודה, הוא לא ייהנה מהדבר שיש לו. יש לו והוא לא נהנה ממנו. כי המילה תודה היא גורמת לנפש שלו להעריך את מה שיש לו. אם הוא לא אומר תודה, הוא לא מעריך את מה שיש לו. לא מעריך שהוא בריא, לא מעריך שיש לו אישה, לא מעריך שיש לו בית, לא מעריך שיש לו אוכל, לא מעריך שהוא מתפקד. לא מעריך את זה, זה נראה לו רגיל. אז הוא לא נהנה מכל מה שיש לו. ברגע שהוא מעריך כל רגע תודה, תודה, תודה להשם, אז מתבאר לו העניין במוח, ואז הוא מזהה את מה שיש לו. יוצא מורווח. כי על ידי הודעה, סמוכים וקרובים אליו יתברך. כי כל מה שיודעים ומכירים אותו יתברך ביותר, סמוכים אליו ביותר. זאת אומרת, אתה מכיר יותר את הקדוש ברוך הוא. איך על ידי שאתה מזהה את הטוב שהוא עושה לך, את מה שהוא נותן לך, אז אתה יותר סמוך אליו. וזו ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. כי שכאר כל הדברים יתבטלו לעתיד כולם. מבחינת כל קורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה. שלא יישאר לעתיד רק מבחינת תודה והודעה. להודות ולהלל ולדעת אותו יתברך. כמו שכתוב, כי מלאה הארץ זהה את השם כמים לים מכסים. זה שיהיה לעתיד לבוא. הגאולה תהיה שיתגלה הדעת. פשוט מאוד, יתגלה הדעת זה מה שאנחנו מדברים על זה כל הזמן. בכל התורות והלימודים שאנחנו לומדים, אנחנו כל הזמן מדברים על אותו דבר. על הדעת. אנחנו מנסים לקנות דעת בלימוד. לקנות דעת, לדעת את השם. לחיות את השם. לחיות איתו. לשים לב שהוא נמצא איתך בכל עניין ועניין, בכל מצב, הוא ממלא אותך. הוא, אם תרצה או לא תרצה, הוא ממלא אותך. רק להבחין בזה, כשאדם מבחין במשהו שיש לו, אז יש לו אותו. אם הוא לא מבחין שיש לו, אז אין לו.
זה כל הקורבנות בטלים, מה זה? איך זה עובד? מה הכוונה? כל הקורבנות בטלים וקורבן תודה לו. זאת אומרת, לרמה שאנחנו מדברים, איך זה...
אני לא יודע, אני לא יודע, אבל קורבן תודה, הוא מביא ראייה מגמרה, שהגמרה אומרת שלעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה, המדרש אומר את זה.
ולגבי מה שאמרנו שם,
אז רבנו רוצה להגיד שזה התכלית, התכלית תהיה תודה להשם, שידעו את השם, יכירו, יפתח הראש לאנשים, יבינו שכל ההנהגה שלך וכל איך שאתה מתנהל וחי, והכל זה יש פה מישהו שמטפל בכל העניין הזה, זה השכל שתקבל לעתיד לבוא. אז זה לא יתבטל, זה יישאר הדבר הזה. ובחינת תודה, שהוא שעשוע העולם הבא, זה בחינת הלכות. כי הלכות שזוכים ללמוד, בפרט מי שזוכה לחדש בהם, זה בחינת שעשוע העולם הבא. בחינת כל השונה הלכות בכל יום, מובטחנו שבין העולם הבא. כי כשנתחדש הלכה, נתחדש שכל וידיעה. עכשיו, צריך להבין שהנשמה שלנו זה השכל. רבנו מביא שנאמר, ונשמת שדי תבינם. מי שמבין זה הנשמה. מה שנקרא בשפה שלנו, שכל. בשפה התורנית זה נקרא נשמה. עכשיו, הנשמה היא, יש לה, היא יכולה לגדול או להתקטן. מוחין דקטנות, מוחין דקטנות, זה היא הולכת ונקטנת עד שנייה מוח קטן כמו של ילד. מוחין דקטנות זה סתימה במוח. סתימה במוח שאז הכל נראה עליו קשה, הכל נראה עליו כבד, המוח מצטמצם, נהיה לו חוסר הבנה בכל מה שהוא רואה, הוא לא מבין כלום, אז הוא נהיה, אז הוא כאילו לא שולט במצב, לא מבין, מתי בן אדם מרגיש שהוא טוב, לא שולט במצב, אני מבין איך זה עובד, אז אני לא מודאג, אבל כשהוא לא מבין כלום, לא שולט במצב, זה מוחין דקטנות, נהיה לו עצבות. ורבנו אומר, ואנחנו כל הזמן עובדים ושואפים לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. זה על ידי התורה ועל ידי הלימוד. מוחין דגדלות זה להגדיל את הנשמה, להגדיל את השכל. וכל לימוד ולימוד שאדם לומד, וכל מצווה, וכל משהו, הוא הולך מיום ליום, רבנו אומר, הוא צריך לגדול בהשגה הזאת. יותר להגדיל את השכל, יותר להגדיל את ההתקרבות הקדוש ברוך הוא. כל הזמן ללכת ולגדול. רבנו אמר שהוא לא רוצה להיות בעולם יום אחד, אם היום יהיה לו כמו אתמול. אם היום יעבור עליו כמו אתמול, זאת אומרת שהיום לא יתחדש לו משהו חדש שאתמול הוא לא ידע אותו, הוא לא רוצה לראות את עצמו בעולם. למה זה התחדשות הנפש. כל הנשמה שלו מתחדשת כל הזמן, מתחדשת, זאת אומרת גודלת, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אז כשאדם לומד הלכה, אז מתחדש לו שכל וידיעה. שכל וידיעה במה? ברצון השם. מה השם רוצה ממך? קדוש ברוך הוא גילה את רצונו בתוך המצוות, בתוך התורה. ומה עיקר רצונו? למה הוא גילה את רצונו? מה זה נותן? זה נותן לנו כלי להתקרב אליו, להתחבר אליו, להתחבר לקדוש ברוך הוא. כל הלכה, כל ידיעה, כל שכל, זה שעשוע העולם הבא, זה אמרנו להתקרב, להכיר אותו יתברך יותר ויותר. איך אתה מכיר, למשל, סופר שחי לפני 1,000 שנה? איך אתה מכיר אותו? אתה לוקח את הספר שלו, מתחיל לקרוא, אתה לא ראית אותו, אתה לא יודע איך הוא נראה, אתה קורא, שומע מה הוא אומר, ואתה מתחיל להבין עליו דברים. זאת אומרת, ככה אתה מכיר אותו, מתקרב אליו, אתה גם יכול להתאהב בו. כמו שאנחנו אוהבים את רבנו, ראינו אותו פעם. לא, אנחנו לומדים את הספרים שלו, קלטנו כבר מי הוא, איך הוא נראה בן אדם באופן השכלי, כי פניו שכלו וחוכמתו בתוך הספר, אומר רבן של הצדיק. אז ככה אותו דבר, אתה רוצה לדעת את השם, תלמד מה הוא אמר, תלמד את הקדוש ברוך הוא, תלמד עליו. אז מה אתה לומד עליו? את ההלכות, את התורה. אז זה מחדש לך שכל, התחדשות השכל זה השעשוע. כי כשנתחדש הלכה, נתחדש שכל וידיעה, והדעת הוא עיקר שעשוע העולם הבא. דעת. דעת זה חיבור שלך עם הקדוש ברוך הוא. וזה בחינת 4 צריכים להודות, מה שהגמרא אומרת, בברכות. דיינו תודה, להודות, שהם מפורשים במזמור קוב זין, שסיים בסופם, מי חכם ישמור אלה והתבוננו חסדי השם. חסדי השם זה בחינת הלכות. זה החסד של השם, שהוא גילה לנו את רצונו, כדי שיהיה לנו איזשהו משהו להתקשר, להתחבר אליו. אם הוא לא אומר לנו כלום, אז מה לי ולא? הוא לא רוצה ממני כלום, לא אמר לי כלום, אין לי שום קשר איתו. זה הפסד. אז חסד זה שהוא גילה את רצונו, תניח תפילין, תשמור שבת, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, אז יהיה לי איזשהו חיבור איתו. מי חכם ישמור אלה ויתבוננו חסדי השם? חסדי השם זה פינת הלכות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המונע תלמידו מלשמשו, כאילו מונע ממנו חסד, שנאמר למס מראו חסד. ושימוש חכמים זה פינת הלכות, שמבחינת חסדי דוד שהלכה כמותו, כמו שאמרו רז"ל, והשם אימו שהלכה כמותו, וזה השם אימו, היינו סמוך וקרוב להשם יתברך, זה השם אימו, התקרבות להשם יתברך, בחינת שעשוע העולם הבא שהוא בחינת הלכות. זאת הנקודה, התקרבות להשם יתברך, חיבור להשם יתברך, זה השעשוע של העולם הבא, זה התענוג. בשביל זה מכונה התודה בשם הלכה. כי תודה מביאים כשיוצאים מצרה. קורבן תודה, מתי מביאים לבית המקדש? כשאדם היה לו איזה צרה, יצא מהצרה, מביא את הקורבן הזה. כי כשנופלים לאיזה צרה חס ושלום, למה מביאים את הקורבן תודה? שיש לאדם איזה צרה. אז העיקר הצרה בלב. איפה קורה לבן אדם צרה?
ברגשה.
במדמה של האדם הצרה היא שם, היא שם, היא שם. הצרה היא אצלו בלב. כי גם כשיש לבן אדם איזה צרה, הרי הצרה זה סיפור. מה זה צרה? יש לבן אדם צרה, סיפור. הסיפור הזה נמצא אצלו בלב, ומכניס אותו לדאגות ולפחדים, אז הוא סובל. אבל אם הסיפור הזה לא יישב לו בלב, דוגמה, בן אדם הודיעו לו שככה וככה, עושים לו כנס. עכשיו הוא בצרה. רוצים לעשות לו כנס 100,000 שקל, דוגמה. הוא בצרה. אבל הצרה הוא סיפור שרוצים לעשות לו משהו. הסיפור הזה יושב לו בלב, והלב בצער, בכאב. זאת אומרת, אם הסיפור הזה היה מחוץ ללב, הוא לא היה מרגיש את הדבר הזה כצרה. לא פשוט.
איך אפשר שזה יקרה?
על ידי אמונה. אפשר. דיברנו מקודם, אם אתה יודע שזה מה שמגיע לך, וזה לא שלך, ומה שלקחו לך לא שלך, ומה שנתנו לך זה שלך, וככה יש מישהו שמחלק את העוגה בצורה כזאת, אז בסדר.
צרה זה
ביקור כנס, לא שומע.
צרה זה
ראיית
צרה.
לא
כנס,
אל תיקח את זה כנס, קח את זה כ...
לא, שהיית צריך לשלם אותו, מה אתה משנה?
לא.
כי ככה, ככה...
לא שלך,
חוב ישן,
זה לא משנה.
לא, גם זה לא שלך.
זה דוגמה, חוב ישן, או בבעיה אחרת. העיקר שאתה יודע, לא משנה, אפילו שאתה לא מבין למה. אתה מאמין, זה הכי טוב. מאמין שזה הכי טוב, אני לא מבין למה. אם אתה מבין טוב, אבל אם אתה לא מבין הכי טוב, אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מנהג את העניין, הוא מנהל אותו, והוא עשה ככה וזה הכי טוב. אמרנו, אין לך צרה. אז רבנו אומר, מי שיש לו דעת, לא מרגיש את האיסורים. מה זה דעת? דעת שזה מהשם. מתי האיסורים שזה לא מהשם, זה מקרה, זה ככה, זה הוא עשה, זה הייתי יכול לעשות הפוך, ואם הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה, וכולי וכולי, כל הסיפורים האלה. זה חיי הגיהנום. אבל אם אתה בדעת, כשמה שקרה, ככה זה צריך לקרוא, ככה גם זה מחו מנהיג, וזה לטובתי, אתה לא מרגיש שום צערה בכלום.
חזל הלכו על הטוב בעצם, שאומרים, חז שלום לא עלינו. השם נתן, השם לקח.
כן?
אומרים, יהיה שם, השם
כן? אמרו לרגע. הלכו על הכי, הטוב, הכי גרוע, נגיד שם. המוות. כן?
ככה אמרו.
אז הצערה, המקום של הצערה הוא בלב. זאת אומרת, זה סיפור, זה הרגשה, סיפור שגורם לך להרגשה לא נעימה בלב. לפחד בלב, להרגשה לא נעימה, לצער בלב. אבל תכלס לא קרה כלום, כאילו לא תפסו אותך עכשיו ולא יודע מה עשו לך. סיפרו לך סיפור רק. סיפרו לך סיפור שבעוד חודש אתה ייקחו לך מהבנק ככה וככה. דוגמה. וגם חז ושלום, שקרה משהו, בן אדם נפצעה לו הרגל. בסדר? תאונה, נפצעה לו הרגל. אז תגידו לי, טוב, זה לא סיפור שעלול לקרות, זה כבר קרה. טוב, נו בסדר, זה כבר קרה. נו, אז מה עכשיו, למה שיש צער עכשיו בלב? קרה, נגמר. קרה זה עבר, לא? דבר שעבר. חתכו לו את הרגל, עבר, היה אתמול אפילו, אפילו לפני שעה, חז ושלום. חתכו לו את הרגל, עבר. נו, אז מה עכשיו, למה יש צער בלב? הצער מהסיפור החדש. חתכו לו הרגל. איך הוא ילך לעבודה? הולך לו ככה במדמה עכשיו. איך הוא ילך לעבודה? איך הוא יתפרנס? איך הוא יביא את הפרנסה? איך, מה תגיד אשתו? מה יגידו ילדים? מה יגידו שם? מה זה? ואיך הוא יוכל לשחק כדורגל? עכשיו הוא לא יוכל לשחק כדורגל. יש לו עכשיו צער מאות פעם מסיפור. מהעניין עצמו, מהמקרה עצמו, אין לך שום בעיה. היה או יהיה. אבל במשהו שקרה עכשיו, אין כלום. יש רק את הסיפור שאתה טוחן אותו בלב. הלב מרגיש את הצרה. הרבנו אומר, על ידי דעת, אתה מוחק את זה. לא מרגיש את האיסורים על ידי דעת. היה, נגמר. סיפרת לך את הסיפור הזה, אני אומר לך, זה סיפור שלא יכול לשכוח אותו. לא יכול לשכוח אותו, אבל מה זה? זה בית ספר. בית ספר. היה לי דיר עיזים כבשים. הייתה לי עז אחת, שכל הזמן אתה עושה בעיות. לא טוב לה בתוך הדיר, תמיד קופצת בורחת, תחזיר אותה. קפצה לי מעל הגדר. היה לי גדר עם פסים כאלה של ברזל. סולם, סולם כזה ברזל של הדודי שמש, כזה. זה הדיר שלהם. קפצה, וזה סיפור, לתפוס אותם, זה לא קל. אתה רץ, נופל, קיצור, תפס אותה, הרמת אותה ככה, וכבדה. רציתי להחזיר אותה לדיר מעל המעקה, הברזל, עשיתי ככה, זרקתי אותה. הרגל שלה נכנסה בין האלה, ככה, וכשגמרתי את הזריקה, אני שמעתי, טרק, העצם נשברה ככה. טרק, הרגשתי כאב. מה זה כאב הרגשתי? איך עשיתי דבר כזה? היה קשה לי להרים אותה, אז לא הצלחתי מעל הגובה, אז טרק, שמעתי עצם נשברת, ככה ממש פה, באמצע נשברה העצם. אני מסתכל למטה, אני רואה את הנפל בתוך הדיר, רגל אחת ככה באוויר, לא עבר על פית שנייה, מאז שהיא נגעה ברצפה, ישבה על האוכל, והתחילה ללעוס את האוכל. לא אמרה איי, לא אמרה מה, לא הסתכלה מה קרה לרגל, לא בדקה, לא כלום! כאילו כלום לא קרה, עבר. הייתי המום, אמרתי, למה אנחנו, אם היה קורה לבן אדם, סיפור, תבדוק, בוכה, מה קרה, תביאו את זה, תבדקו, וצילומים, נראה, מה, כלום. כאילו לא קרה כלום, היא ממשיכה לאכול ליד כולם, כאילו לא קרה, זה מדהים. למה? אין דעת. זה הצד השני. אין דעת, גם טוב, להם. אבל אדם, כשהוא באמצע, יש לו בעיה. אבל כשיש לו דעת, דעת אלוקים, אתה יודע, קרה, בהשגחה, עבר, נגמר הסיפור, אני ממשיך הלאה. הבן אדם יש לו צער בלב בגלל שהוא לא ממשיך הלאה. הוא מתעסק בבעיה.
עם התנאים החדשים בעצם.
צריך להיות עם התנאים, מה התנאים, זה התנאי, בסדר, עכשיו מקבל ככה, זורם הלאה, כי ממילא, סוף סוף אתה תעזוב את הכל, גם את הרגל, וגם את היד, וגם את הראש, וגם את האף, וגם את הבית, וגם את האישה, וגם את הילדים, וגם את הכסף, וגם את העולם. את הכל תעזוב. אז בינתיים לקחו לו חלק מהם מזה, בסדר, לקחו לו את הרגל, לקחו לו בסדר, ממילא יקחו את כל הרגליים בסוף, את כל הידיים, ואת הכל יאכלו התוליים. אז מי שיש לו דעת, יודע, הכל בהשגחה מהשם, אז עובר, הלאה, ממשיך. אם אין דעת, אז הוא תפוס בבעיה. אז רבנו אומר, כל הצער זה בלב. בין עבר, בין עתיד. ועובה אין, הרי עובה אין. כל דבר שנעשה, הוא נעשה ועבר. באותו שנייה שהוא נעשה, אתה דן בו, הוא כבר נהיה עבר. תמשיך הלאה. רבנו אומר, מחשבה לא חזרה לו אף פעם, מחשבה שהוא חשב עבר, לא חוזר. הוא ממשיך, כל הזמן הוא זורם קדימה, אין להסתכל לאחורה. זה סתם צער שהוא תוכן דמיונות, אבל כשהוא יודע שהכל בהשגחה, זה הכי טוב שיכול להיות. איך שיצא, הכי טוב, ככה הקדוש ברוך הוא עשה, הכי טוב. הוא נכנס לצער, כי הוא עושה השוואה לגבי אחרים, אבל הוא לא קרא לו את זה. והוא יש לו ולזה לא, אז הוא עושה השוואות בין דברים, אז נהיה לו צער מזה. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, מה אכפת לך מאחרים? ככה אתה אמר, עזוב, אומר לי אשתו, אז מה אכפת לי מאחרים? הוא עוקד, הקטע שלו ככה, התיקון שלו כזה, אני משהו אחר. עיקר הצרה בלב, כי הלב יודע, הוא מרגיש הצרה ביותר, כמו שכתוב, לב יודע מרת נפשו, כי הלב מבין. ועל כן הוא מרגיש הצרה ביותר. ואז בשעת הצרה, מה קורה בגוף של האדם? מתכנסים כל הדמים ועולים אל הלב. הרי הלב מפזר את הדמים. מפזר את הדמים לכל התאים בגוף. כשיש צרה בלב, מה קורה? הפוך, כל הדמים שהוא פזר רצים בחזרה אל הלב. במהירות. למה? כמו שיש צרה באיזה מקום, אז מתכנסים כולם אל החכם שיש שם, כשיש איזה בעיה, לאן רצים? כל האנשים רצים לחכם, למלך, למנהיג, לחכם, מישהו שיפתור את הבעיה. אותו דבר פה, כשיש צרה, כל הדמים רצים ללב, כי הוא החכם. הלב מבין, הוא החכם. בוא תפתור לנו את הבעיה, יש לנו בעיה. אז הם רצים אל הלב, לקבל ממנו עצה. כמו כן התקבצים כל הדמים ועולים אל הלב בשעת צרה לבקש עצה ותחבולה כנגד הצרה, ואז הם שוטפים על הלב הדמים, ואז הלב בצרה ובדוחק גדול יותר. לא מספיק יש לו צרה, עכשיו הדמים רצים אליו, אז נהיה בי לחץ יותר, כי לא די שהלב דואג בעצמו, כי הוא מרגיש הצרה יותר מכולם, אף גם הדמים שוטפים עליו ומצירים לו מאוד. ועל כן כשיש חס ושלום צרה לאדם, הלב דופק בדפיקות גדולות. למה? כי הדמים רצים אליו, ללב. והוא מבקש לנענע מעצמו ולהשליחה מעליו. הם רצים והוא עושה, מגביר את הדפיקות בשביל להעיף אותם. ועל כן הוא דופק בדפיקות גדולות בשעת הצרה. חס ושלום. ואחר כך כשיוצאים מהצרה, אז חוזרים תהלוכת הדמים ללך כסדר רגוע בתוך שבילי הגוף. זה הטעם. על כן התודה, קורבן תודה מביאים שיוצאים מהצרה. והתודה מכונה הלכה. למה? על שם תהלוכות הדמים, שהדמים ממשיכים לזרום כרגיל. וכשזוכים לבחינת תודה הלכה, כשאדם מגיע למדרגה הזאת, שהוא יודע להודות להשם על כל דבר הדבר, ברוך השם, גם כשיש דברים קשים, אז הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, קשה לי הדבר הזה, לא שיש לי טענות עליך, אני יודע שאתה מנהיג מצוין, כל דבר ודבר מה שאתה עושה זה הכי טוב, אבל אין לי כלים לקלוט את זה, וקשה לי לקלוט את זה, אז תמתן את זה, או שתביא את זה בדרך אחרת, אבל לא לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שהוא זכה לבחינת תודה הלכה. אז מה זה תודה הלכה? הוא יודע להגיד תודה, ויש לו תהלוכות הדמים אצלו, הדמים נוסעים בסדר. ודרך אגב, רבנו אומר גם שזה מביא שמחה. כשהלב דופק נכון, הריקוד של הלב, אז הוא משמח את כל הגוף. אבל כשהלב בצרה, הדפיקות שלו הן לא טובות, הניגון שלו לא טוב. הוא לא מנגן טוב, אז האדם בעצבות. וכשזוכים לבחינת תודה הלכה, כשהוא במדרגה הזאת, על ידי זה נתגלה אור האמת. אז אצל הבן אדם האור של האמת יושב בו, מופנם בו האמת. זאת אומרת, הוא יכול להיות אמיתי. זה גורם לו להיות בן אדם אמיתי. כשהוא מקבל את המציאות הזאת, שלם עם המציאות שכל מה שעובר זה מעשה השם לטובתך, הוא שלם עם זה, אז הוא זוכה למידת האמת. ואז מאיר האמת בדיבור. בדיבור שלו, הדיבור שלו נהיה דיבור אמת. מה זאת אומרת? זה כל אחד יגיד, אני רוצה להיות אדם אמיתי, ואני אמיתי, ואני לא רוצה לשקר. אבל זה לא תלוי בו. זה לא תלוי בו. יש כוחות כאלה שמשפיעים על האדם, שכמה שהוא רוצה להיות אמיתי, הוא מזייף והוא לא שולט על הפה שלו. הוא רוצה להגיד אמת, לא יוצא. לא יוצא לו. למה? אם אין לו את מידת, אם יש לו, אין לו את המידה הזאת, אז כשהוא נמצא בחברה מסוימת, החברה מסוימת משפיעה עליו באווירה, הרגשה שהוא רוצה להגיד משהו, והוא לא יגיד אותו. הוא לא יכול להגיד אותו. הוא רוצה להגיד, לא יגיד אותו. לא יכול. כי אותם האנשים בפורום שנמצאים, יש שם מישהו או בכלל איזו אנרגיה שלא יכולה לפי המידות שלו להוציא. אז הוא פשוט שבוי. לא מאיר לו. מידת האמת אצלו לא מאירה. מידת האמת מאירה שהוא יכול להגיד אמת בכל מצב, בכל עניין. כמובן צריך שכל. יש אמת שהיא תגרום צער למישהו, אז לא אומרים אותה. בן אדם מכוער, תגיד לו, אתה מכוער. איזה אמת זאת? נכון זה אמת, אבל מה לפגוע, לשבור את הבן אדם, להגיד לו, אתה מכוער, בשביל מה? זה אמת. זה אמת שלא אומרים אותה. כמובן, צריך את השכל, את ההגבלה. אבל הוא אומר שהאמת מתחיל להעיר בדיבור שלו. כי מתחילה, כשהדמים שוטפים על הלב, הוא בחינת פגם האמת. בחינת אנשי דמים ישנאו אותם.